כל חי אונליין 93fm.co.il אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים, היום נעסוק בכוחה של תפילה, ובימים אלה, בימי החנוכה, העולם, כמו היינו אומרים, מתנהג למעלה מדרכי הטבע. הנס הוא הטבע, זוהי השגרה. והסגולה בימים אלה להתפלל היא סגולה גדולה מאוד. ובטח בזמן שמדליקים את הנרות, הגמרא מסכת שבת אומרת, מי שרגיל בנר יהיו לו בנים תלמידי חכמים. אומר רש"י, על ידי נר מצווה של שבת וחנוכה באור התורה. כתוב בה רבנו בחיי פרשת יתרו, כשהאישה מדליקה את הנרות, צריכה להתפלל באותה שעה על הצלחת צאצאיה בתורה, שייתן לה הקדוש ברוך הוא ילדים מאירים בתורה. למה? כי התפילה יותר נשמעת בזמן עשיית המצווה. כך מצינו בתוספת המסכת מעשר שני, כל העוסקים במצוות פיהם פתוח בתפילה לפני המקום. ובטח בזמן של הדלקת נר חנוכה. והאדמו"ר רבי יששכר דוב מבלז העיד על עצמו שלא עברה עליו תפילת העמידה שהעין שלו נשארה יבשה, כי תמיד היה מבקש רחמים ותחנונים על הצאצאים שלו שיצליחו בתורה וביראת שמיים. ותפילת האבות על הילדים מועילה מאוד, כך כתב הספורנו בסוף פרשת ויצא, לגבי לבן שבירך את רחל ולאה, וישכם לבן בבוקר, וינשק לבניו ולבנותיו, ובירך אותם, ואמרו רבותינו אל תהי ברכת הדיוט, קלה בעיניך. ואומר הספורנו, סיפר הכתוב, התורה מספרת על ברכות לבן לבנות שלו, ללמד שברכת האב, אשר היא על בניו, על הילדים שלו בכל נפשו, בלי ספק ראוי שתחול יותר בסגולת צלם אלוקים המברך. וכך גם אומר יצחק, בעבור תברכך נפשי, אם אני אקבל את האוכל. ואם על הברכות של לבן הארמי, הועילו הברכות לבנות שלו, בוודאי שתפילות של כל יהודי, אם ואב יהודי המברכים את הילדים שלהם יעשו פירות. הזמן הדלקת נרות זה זמן של ניסים, כך כותב בעל היטב לב. מתעוררים הניסים והנפלאות שזכו החשמונאים בימים ההם. שורש מצוות הדלקת נר חנוכה הוא כדי לעורר ניסים ונפלאות גם אתה, גם כיום. ועוד הוא כותב, זהו עיקר תשמישן להיוושע בהם גם היום. לכן תקנו לברך את הברכה שעשה ניסים לאבותינו אז וגם היום, וביד כל אחד לצאת מהפעילה לאור גדול בעזרת כוח התפילה. מתי? בזמן הדלקת נרות. ולכן בימים האלה, ימי החנוכה, אל ימנע האדם עצמו מן הרחמים. פעם הגיע אדם בעל איסורים אל האדמו"ר מקוצק ואמר לו, יש לי כל כך הרבה צרות, חדשים לבקרים עוד צרות ועוד צרות. שאל אותו אדמו"ר האם הוא מתפלל. ענה לו האיש בצער, יש לי כל כך הרבה צרות שמבלבלות אותי, הראש לא פנוי להתפלל. אמר לו האדמו"ר מקוצק, אם כן, זו הצרה הגדולה ביותר שלך. את זה אתה צריך למנות ולשים בראש כל הצרות שלך, שאתה לא יכול להתפלל בגלל הצרות. על זה צריך להתפלל, שתצליח להתפלל. כי הרמב״ם בהלכות תפילה פרק ד' כתב, כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה. ומהי הכוונה? אומר הרמב״ם, שיפנה את ליבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה. לכן צריך להישב מעט קודם התפילה כדי לכוון את ליבו, ואחר כך יתפלל בנחת ובתחנונים כרעש המבקש בפתח. לא יעשה תפילתו כמי שהיה נושא מסע, הוא משליך אותו והולך לו. לכן צריך להישב מעט אחרי התפילה, ואחר כך ייפטר מבית הכנסת. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם התפילה, שעה אחת אחרי התפילה, ומאריכים בתפילה. ויסוד הדברים הוא מהמשנה בפרקי אבות, שלא יעשה האדם את תפילתו כמעין דבר קבוע רוטינה שחייבים לעשות, אלא רחמים, תחנונים לפני המקום. ועוד אומר המגן אברהם, אין די במה שיאמר תפילתו בלשון תחנונים, אלא צריך גם לראות את עצמו כמי שצריך דבר ובא לבקש מלפני המלך, לא מפני החיוב שחייב להתפלל. והאריזל אומר, כשיגיע לעוזר דלים, יחשוב בליבו שהוא עני, הוא מבקש על הפתח, אפילו הוא עשיר, בשמה קולנו, יתוודה, ישים עצמו ויגמור להיות חסיד, כך מופיע בשערי תשובה. והתפילה, אם מהדברים שעומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם, ומה הכוונה ברומו של עולם? בשמיים, אין מגבלות של מקום, זמן, דרכי רפואה, דרכי בריאות, דרכי הצלחה, דרכי מסחר, אין גבולות. וגם כשלפי ראות עיני בשר ודם נראה לאדם שאי אפשר להיוושע ולהינצל, התפילה תעזור ותסייע לאדם, ותשועת השם כערף עין. ולכן אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור והתפלל, שנאמר בספר תהילים, קווה לשם חזק ויאמץ לבך, וקווה לשם עוד פעם. בוא ונלמד כמה גדול הכוח של התפילה מפרשת המרגלים. אומר האריזל, כשעלו המרגלים לארץ ישראל, זכה כל אחד ונתעברה בו נשמת ראש השבט, כלומר נתעברה נשמת ראובן בן יעקב בשמוע בן זכור, וכך בכל השבטים, כל זה כדי להציל אותם מהחטא. נשמת יוסף הצדיק התעברה בשבט מנשה בגלל שהוא היה גדול מאפריים, ולכן כתוב למטה יוסף למטה מנשה. ויהושע בן נון שהיה המרגל של שבט אפריים לא זכה שנתעברה בו נשמת ראש השבט, ולכן היה זקוק לתפילת משה רבינו שלא ייקשל בשליחות שלו, ועל ידי התפילה נתעברה בו נשמת לוי בן יעקב, היות שלא היו מרגלים משבט לוי. וכשנכשלו המרגלים נסתלקו הנשמות של השבטים הקדושים. למדנו, התעברות נשמות הצדיקים וקדושי עליון לא הועילה כמו התפילה. כל המרגלים נכשלו, רק יהושע שמשה רבינו התפלל עליו, וכלב שהשתתח על קברי אבות ניצלו ולא חצו. מכאן שכוח התפילה גדול וחזק יותר מזכות התעברות נשמות הצדיקים אצל המרגלים. לא פעם בני אדם מודאגים מהמצב הבריאותי, מהמצב הכלכלי, הילדים, חינוך הילדים, הקטנים או הגדולים, יתקבלו למוסדות או לא יתקבלו, הבריאות ישתפר או לא, יקבלו אותי לעבודה או לא יקבלו אותי לעבודה, יפטרו אותי, האם אני אקבל את העלה המשכורת, האם אני אסתדר במקום החדש אליו אני עובר. ויש בבני אדם מיואשים כל כך שאפילו לא מצפים שזה ישתפר. אבל כאן צריך לזכור שלקדוש ברוך הוא יש כוח ויכולות שאין לנו בני האדם. לכן אנחנו צריכים להימנע מלחשוב ובטעות להאמין שבגלל שאנחנו לא רואים פתרון, בגלל שאנחנו לא רואים דלתות חדשות, בגלל שאנחנו לא מאמינים בעצמנו, אז גם השם לא מאמין בנו. אולי לנו אין פתרונות, אבל הקדוש ברוך הוא יש פתרונות. אנחנו לא צריכים לתכנן את כל הפתרונות לכל הבעיות. לברוא עולם יש את הפתרונות. הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. בדרכי הטבע נראה שאין פתרון. ומה זה דרכי הטבע? אנחנו חושבים ואומרים לעצמנו, לדוגמה, בדרכי הרפואה, או בדרכי ההתקדמות בעבודה, או התקדמות בעסקים, או התקדמות בנושא חינוך הילדים, או בכל נושא שיש, אנחנו עושים חשבון. לפי הידוע לנו מעבר, היות שפלוני אלמוני לא הצליח, היות שההוא, היא, הם נכשלו בתחום הבריאות, בתחום הפרנסה, בתחום העבודה, בתחום החינוך. אז זה נקרא כללי החשיבה שלנו, דרכי הטבע, נראה שאין פתרון. אבל צריך לזכור שאנחנו עבדים של בורא עולם שלא מוגבל לדרכי החשיבה שלנו. הקדוש ברוך הוא לא מוגבל לחוקי הסטטיסטיקה, והקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס מלובש בטבע ולהפוך את הסטטיסטיקה לסטטיסטיקה שונה, לסטטיסטיקה שכן מתאימה לנו. כלומר, ודאי שהקדוש ברוך הוא יכול לקרוע את הים ולעשות ניסים שהם נגד חוקי הסטטיסטיקה. זה נקרא נס ששובר את דרכי הטבע. והקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים שהם בדרכי הטבע. כלומר, אף אחד לא היה מאמין שכך יכול להיות. אבל אחרי שהדבר קרה, אז מתחילים בני האדם למצוא כל מיני הסברים. למה ניצחנו במלחמה זו או אחרת? למה הצלחנו נגד המחלה הקשה הזו, למרות שהסטטיסטיקה אומרת שאין סיכוי במלחמה הזו, למרות שהסטטיסטיקה אומרת אין סיכוי במחלה הזו, הסטטיסטיקה אומרת שאין סיכוי בגיל הזה להגיע לעבודה הזו, לבריאות הזו, לתחום הזה, לניסויים האלה, לילדים האלה, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי למי? למי שמשועבד לחוקי הסטטיסטיקה. אבל תפילה לריבונו של עולם, וחוקי הסטטיסטיקה יכולים להשתנות. והנה נמצאה התרופה למחלה, והנה נמצאה הדרך לנצח במלחמה, והנה נמצא הדרך החדשה שהאדם הזה יצליח בעבודה שלו. ובוודאי שנמצא הדרך שהאדם מתעלה ועולה מעלה-מעלה במעלות התורה והיראה. בדרכי הטבע נראה לאדם שאין פתרון ולכן הוא מתייאש. אבל חשוב לזכור שאנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא שלא מוגבל לדרכי הטבע, שלא מוגבל לדרכי החשיבה שלנו, שלא מוגבל לחוקי הסטטיסטיקה שלנו. לפי החשיבה שלנו אין סיכוי לכל מיני בעיות. אבל הקדוש ברוך הוא לא מוגבל לחוקי החשיבה שלנו. מי היה מאמין שיוסף יצא מבית האסורים ולא בתור אסיר משוחרר, אלא בתור המשנה למלך מצרים? אבל אחרי שזה קרה, אז זה דווקא נשמע הגיוני. הוא בדיוק היה במקום הנכון בזמן, נכון, פתר את החלום בצורה הנכונה, עם אומץ פתר גם לשר המשקים וגם לפרעה מלך מצרים, אז הנה הדרך, הדרך סלולה. אבל אף אחד לא האמין בדרך הזו לפני שהיא נסללה פעם ראשונה. אחרי שהיא נסללה, כולם מבינים. זה נקרא נס שהוא מלובש בדרכי הטבע. זה נקרא נס שאחרי שהוא קורה, אפשר להסביר למה זה קרה, איך זה קרה, אבל לפני שזה קורה, אף אחד אפילו לא מצפה שזה יקרה. ויש ניסים שהם שוברים את חוקי הטבע. גם אחרי שהם קרו, אף אחד לא יכול להסביר למה זה קרה, איך זה קרה, כמו נס קריאת ים סוף, כמו עשרת המכות במצרים. אז הקדוש ברוך הוא לא מוגבל בחוקי הטבע, והקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים שישברו את חוקי הטבע, והקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים שיתלבשו בדרכי הטבע. הר"ן בדרשות הר"ן כותב שהקדוש ברוך הוא חפץ בדרכי הטבע, ולכן לא במהרה הוא ישבור את חוקי הטבע. ועד רבה, ירצה הקדוש ברוך הוא לעשות ניסים שנראים שהם לפי חוקי הסטטיסטיקה. אף אחד לא האמין שאפשר לנצח במלחמה. אחרי שניצחנו, אומר האדם כוחי ועוצם ידי, מי היה מאמין? ובכל זאת הצלחנו, כנראה יש כוח. לא. מי היה מאמין? ניצחנו? זה כי הקדוש ברוך הוא גילה לנו שגם בדרכי הטבע הדבר אפשרי. אבל זה נס, נס שנותרה בו הבחירה. הבחירה לאדם להאמין שזו עזרה של בורא עולם, או בטעות להאמין לחוקי הסטטיסטיקה החדשים שנוצרו כעת בשביל הנס המופלא. אז בדרכי הטבע ובחוקי הסטטיסטיקה נראה לאדם שאין פתרונות לבעיה שלו. אבל זוהי טעות. הקדוש ברוך הוא לא מוגבל בחשיבה שלנו. יש לו כמובן פתרונות שמעולם לא חשבנו עליהם, מעולם לא חשבנו בכיוון שלהם. לכן צריך להתפלל לריבונו של עולם, קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך, וקווה אל השם, לבקש עזרה מבורא עולם. נכון, צריך לתכנן איך לשפר את איכות החיים, בבריאות, בפרנסה, במשפחה, בחברה. נכון, צריכים לתכנן. איזו חכם הרואה את הנולד, והאדם צריך לתכנן את צעדיו קדימה. איזו חכם הרואה את הנולד, והשירי אדם מפחד תמיד לחשוש שמא פלוני אלמוני יפגע בו, ואיך הוא יודע שדרך מסוימת עשויה להצליח, או אדם מסוים עשוי לפגוע בו, איך הוא יכול לדעת? הוא מתכנן את העתיד, הוא עושה תוכניות, נהדר. החיסרון הוא לא בכך שאדם עושה תוכניות לגבי העתיד שלו, אלא שהוא נעול על הרעיונות שלו. תעשה תוכנית, תנסה להתקדם לפי התוכנית. יחד עם זאת, לזכור שלבורא עולם יש פתרונות שלנו לא ידועים. לכן בואו נהיה נחושים, אבל לא עקשנים. נהיה נחושים לקראת המטרות שלנו, אבל לא עקשנים שזו הדרך היחידה שיש. כי כשהאדם בצרה, אמו אנוכי בצרה. גם הקדוש ברוך הוא איתו, כביכול נמצא בצרה. וכך השכינה אומרת, כשלאדם יש כאב, גם השכינה אומרת, קלני מראשי או מזרועי, גם לי כואב. אז צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא מעל חוקי הטבע, מעל חוקי הסטטיסטיקה. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו קובעים, אנחנו יודעים, אנחנו לומדים למען הפרנסה. אנחנו עובדים, אנחנו נשקיע בתחום הבריאות, אנחנו נתקדם. כשאנחנו מחליטים שאנחנו היודעים, אנחנו המבינים, רק אנחנו, אומר הקדוש ברוך הוא, אם כך, תסתדר לבד. אבל כשאנחנו, מצד אחד לא עצלנים, אלא מנסים לעבוד, להשתפר, ללמוד, עם זאת נכנעים וגמישים, לא עקשנים, אלא נחושים. לא עקשנים רק על הדרך שלנו, נחושים להתקדם, אבל פתוחים לרעיונות. אז אנחנו זוכרים שלהשם הישועה. אל תפתחו בנדיבים, וגם אם הנדיב היום היה נהדר, אז זכותו היא ענקית, אבל לא בהכרח שמחר מחרותיים הוא ימשיך להיות הנדיב שלנו. יש בני אדם שאומרים, איך אני יודע שאני בדרך הישרה בחיים? מדוע? כי החיים זורמים, כי אני לא סובל, כי החיים ספונטניים, כי זה קליל. אם זה קשה, כנראה אני טועה. אם זה קשה, אז כנראה אני לא בדרך הנכונה. אבל זוהי טעות. הקדוש ברוך הוא מעולם לא הבטיח שכל הזמן יהיה לנו קל. הקדוש ברוך הוא כן ייתן לנו את הכוח והחוכמה להתמודד עם מה שנראה לנו קשה, אבל הוא הבטיח שלא יהיה קשה. מבקשים מהקדוש ברוך הוא על המלחמות, שיעזור לנו עם המלחמות. לא בטוח שהניצחונות יהיו תמיד בדרך שאנחנו חושבים, איך שאנחנו חושבים. ולכן בנוסח על הניסים, אנחנו אומרים על המלחמות. אומר בעלי עם רעמת, לא אומרים על הניצחונות, אלא על המלחמות. ללמד, ברוחניות עושים יום טוב על עצם זה שאדם יוצא למלחמה. לא תמיד על הניצחון. כך אומרת הגמרא מסכת חולין בדף זין. רבי פנחס בן יאיר הלך לקיים מצוות פדיון שבועים. פגע בנהר, בנהר גיני, אמר לו גיני, חלוק לי מימיך ואעבור בך. אמר לו הנהר, אתה הולך לעשות רצון קונך ואני הולך לעשות רצון קוני. אתה ספק עושה, ספק אתה לא עושה, אני ודאי עושה. אמר לו, אם אתה לא חולק לי מימיך, אני גוזר עליך שלא יעברו בך מים לעולם. לכאורה שואלים המפרשים, מה אומר רבי פנחס בן יאיר על טענת הנער שנראית טענה הוגנת? אני ודאי עושה רצון קוני, ואתה לא בטוח עושה רצון קונך, אז למה שאני אפתח את מימי בשבילך? בספרי החסידות הסבירו כך. רבי פנחס אמר לו, גם אני ודאי עושה רצון קוני, כי הקדוש ברוך הוא מבקש מהאדם את ההשתדלות, את המלחמה. התוצאות הם לא תמיד בידיים של האדם, הם עומדים ותלויים בידי הקדוש ברוך הוא. ברצותו יצליח רבי פנחס בן יאיר לקיים את מצוות פדיון שבועים, ואם הקדוש ברוך הוא לא ירצה, אז יישארו במאסר. אבל העבודה של האדם זוהי המלחמה, זוהי ההשתדלות, זה מה שנדרש מאיתנו. וכך בחיי האדם מבקשים מהקדוש ברוך הוא על המלחמות, לאו דווקא על הניצחונות, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שתהיה סייעתא דשמיא. אנחנו נתכנן, אנחנו נעשה תוכניות, אנחנו נשאף, אנחנו נחלום, נייצר חזון, נפעל בדרך הנכונה. אבל אז האדם עושה ועושה ואומר, זהו, ניסיתי הכל וזה נכשל, הוא לא מצליח. ואז נכנסת האמונה שלא ניסינו הכל, ניסינו הכל בעיניים שלנו, אבל יש עיניים אחרות של בורא עולם. יש קשיים, יש צרות, יש התמודדויות, אבל זו שאלה של זמן, עד שיאמר הקדוש ברוך הוא, קץ שם לחושך, די לחושך. האדם רוצה להישב בשלווה, אבל אז קופץ עליו רוגזו של יוסף. האדם לא תמיד מקבל את החיים שהוא חלם שיהיו, החיים לא תמיד מתנהלים כמו שחלמנו, כמו שתכננו, אבל חשוב לזכור שיש את התוכניות שלנו ויש תוכניות נוספות. מהן התוכניות הנוספות? התוכניות של הקדוש ברוך הוא, והן תמיד תוכניות טובות יותר משלנו. אנחנו משערים, חושבים שיודעים מה טוב לנו. הקדוש ברוך הוא בוודאי יודע מה טוב לנו. ולפעמים הדברים מגיעים מכיוון אחר. האדם מתקדם, האדם עולה מעלה מעלה. אבל אז אנשים מקנים באדם, באותו אדם מצליח. בעלי אינטרסים יעצרו את האדם. למה? הם יסבירו לו, זה לא כדאי לך, זה לא משתלם לך, אתה פוגע בעצמך. או שהם עצמם יפגעו בו. למה? כי הקנאה מוציאה את האדם מהעולם. השנאה, העוינות. והאדם אומר לעצמו, אם כך, למה זה אנוכי? מי שקובע את הייעוד והמטרות של האדם, זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא צריכים להתעסק בלהוכיח לכל בני האדם, האם אנחנו טובים יותר או טובים פחות. נכון, האדם צריך להוציא מליבם של הבריות את החשד עליו. נכון, והייתם נקיים מהשם ומישראל. יחד עם זאת, לא תמיד היכולת לשלוט על המחשבות של האנשים האחרים, הפה של האנשים האחרים, לא תמיד בידיים שלנו. והתפקיד שלנו להוכיח לעצמנו ולבורא עולם שאנחנו עושים את מה שבידיים שלנו לעשות. אז העולם הזה הוא נווה התלאות, והרבה סיבות לדאגה אמורות להיות שם. לא פעם הורים ומחנכים מחנכים את הילדים שלהם שהעולם הזה הוא מקום שלב, הוא מקום רגוע, לא רוצים שהוא ייפגע. וכל זה ודאי נכון. אהבת ההורים והמחנכים לילדים מחייבת שהילד ירגיש טוב, אבל לא רק. לפעמים זה כבר גובל בפינוק, לפעמים הילד לא מתמודד, לפעמים הילד לא משקיע ולא מתאמץ. מדוע? כי בטעות יש תפיסה שגויה להורים שאומרת שהעולם הזה אמור להיות עולם שלב, עולם רגוע. עצם זה שמנסים כל הזמן לפתור את הבעיות בין האחים. עצם זה שכשהילד אומר משעמם לי, מנסים לפתור את בעיית השיעמום שלו. עצם זה שהילד אומר קשה לי, בבת אחת רוצים למהר ולעזור לו. כל זה לא תמיד מעיד על עודף אחריות בריאה של ההורים לילדים. נכון, לא היינו רוצים לדאוג. נכון, לא היינו רוצים לחוס. נכון, היינו רוצים שהחיים יתנהלו כמו שהתסריט מתנהל בראש שלנו. אבל זה לא יהיה, כי העולם הוא לא שלנו. אנחנו יכולים לסרב לדאוג, אנחנו יכולים לסרב להתעצבן, אבל לא מתוך ידיעה שמה שנרצה יהיה, אלא מתוך ידיעה שמה שיהיה נרצה. נאמין בקדוש ברוך הוא שהוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. לא ממקום של זלזול באחרים, האדם יפגע בזולתו, יפגע בחברו ויאמר, זה לא אני, זה ריבונו של עולם. גם לא ממקום של זלזול בעצמנו, האדם יאמר, אין לי למה להתאמץ, אין לי למה להשקיע, זה לא אני, זה ריבונו של עולם והכל משמיים. לא. עשייה ואמונה. עשייה של הענקה לזולת, יצירתיות, התפתחות, צמיחה, עבודת השם, עבודת המידות, יחד עם אמונה שלא הדברים תמיד יתנהלו כמו שאנחנו רוצים שיהיו. אנחנו נתקדם, אנחנו נעשה את שלנו, והקדוש ברוך הוא כבר יתכנן את התוכניות, שכשיגיע הרגע, יגיע חלון ההזדמנויות, הכל יתנהל כשורה. יוסף נמצא בבית האסורים, הוא בסך הכל חווה עוד יום של שגרה, ועוד יום של שגרה בבית האסורים. אדם אחר היה אולי מיואש ומתוסכל, אבל יוסף אמנם לא יודע, אבל חי כאילו יודע שבינתיים נרקמת תוכנית ההצלה שלו. בינתיים שר המשקים מדבר עם פרו, יוסף לא יודע שבינתיים הקדוש ברוך הוא מזיז את האנשים ומכין לכל אחד את המקום שלו, את הייעוד שלו. הקדוש ברוך הוא לא הביא אותנו לעולם ונטש אותנו, הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים. גם כשנראה לנו שהכל אפל, הכל שחור, הקדוש ברוך הוא כבר מתכנן את התוכניות לשים קץ לחושך, קץ שם לחושך. אולי האויבים נראים קשים, אבל הקדוש ברוך הוא חזק יותר. לאדם יש חלומות, יש שאיפות, ונראה שזה לא אפשרי לפי חוקי הטבע. אבל הקדוש ברוך הוא יש כוחות לא מוגבלים. כמו שאומר הפתגם, אל תאמר לבורא עולם כמה הבעיות שלך גדולות, אלא תאמר לבעיות שלך כמה הקדוש ברוך הוא גדול. האדם אומר לעצמו, אני לעולם לא אצליח, אני לעולם לא אתקדם, אני לעולם לא אתרפא, אני לעולם לא אצליח בתחום זה או אחר. והוא צודק, הוא לעולם לא יצליח, אבל הוא טועה אם הוא חושב שכדאי ללכת לבד. פתח פיך ואמלאהו, לך עם ריבונו של עולם, ואז נתון אחד משנה את כל התמונה כולה, והאדם יוצא מהאפלה לאורם. היו ברוכים.
כאייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.